יש שם רוצים לפתוח את הישיבה.
ברוך.
מי חסר? לא בא בהרכב מלא.
וייס חסר.
לא, חסרים שניים.
וייס ושניים.
וייס וערנה.
וייס ואברהם, נכון?
אם זה יש לך חבר הזה. אז זה עוזר של צ'אנקי?
כן. כן, משה, בבקשה לשבת.
לחצתי, אל תגזים. בהתחלה אני עדיין...
טוב, ערב טוב, אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין. אני מזכיר לכם שיש לנו היום שלוש ישיבות ברצף. המזג אוויר קריר לא לטובתנו, אנחנו ננסה להיות ממוקדים, יעילים והכי זריזים שאפשר, וגם כדי לאפשר התייחסויות. נתחיל בסקירה קצרצרה לדברים שקרו השבוע, דברים חשובים. קודם כל נתחיל בקורונה. אנחנו נכנסים לשבוע שאנחנו בו עיר ירוקה, עמדנו ביעד שהצבנו לעצמנו, אמנם באיחור של 5 ימים, אבל הגענו ליעד שהצבנו לעצמנו. להבין את המספרים, 3 שבועות אחורה עמדנו על 402 חולים. זה המספר, עיר בורדו זועקת, מדד רמזור 10 מתוך 10, מצב לא טוב, וזה אחרי חצי שנה שהיינו ירוקים, ובתהליכים, ופה באמת צריך גם להחמיא לממונה הקורונה העירוני, ליאור הירש, שבעבודה עם כל הקהילות, עם כל הגופים, פיקוד העורף, משטרת ישראל, עיריית ערד, על כל המרכיבים, ובעקב בצד אגודל הגענו לעיר ירוקה, מדד רמזור 2, שהתחום הירוק הוא עד 4.5 במדד המשוקלל, עמדנו ביד, אנחנו ממשיכים לאט לאט לשחרר עוד פעם אחד, גם על פי מה שמדינת ישראל מתווה לנו, אבל מצד שני, מה שאנחנו יכולים גם לאפשר ברמה העירונית בצורה דיפרנציאלית, אנחנו לא מקשה אחת, אנחנו נתחיל לאט לאט לשחרר, כיתות א' עד ד' חזרו, ואני מקווה שבאמת נוכל להחזיר את כולם חזרה עם שמירה על הנהלים ושמירה על מדד תחלואה נמוך. משבוע שעבר הייתה לנו גם פגישה עם שר האוצר, לי ולממלא המקום, יחד עם חבר הכנסת דוד ביטן ואצל שר האוצר ישראל כץ. הצגנו שם תוכניות כלכליות חשובות לעיר, הצגנו חסמים. אחד הדברים שאמרו לנו, זה מוזר, לא באתם לבקש כסף. נכון, לא באנו לבקש כסף, באנו לבקש לפתוח חסמים. לפתוח חסמים לתוכניות הכלכליות שלנו שאנחנו מדברים עליהן כבר הרבה זמן, גם בתחום האנרגיה המתחדשת, גם בתחום הנכסים העירוניים. אני מזכיר לכולם שאנחנו בתוך תוכנית המראה של משרד הפנים, שזה תוכנית אקסקלוסיבית, זאת אומרת, ערים שמתנהלות כספית נכון ומקבלות משאבים לפרויקטים כלכליים כדי למנף את עצמם. ויש לנו שם לא מעט כסף לנצל, ובתוכניות שלנו יש לא מעט חסמים בירוקרטיים, ואנחנו צריכים את הסיוע לתקן. ובאמת אני חייב לציין את שר האוצר לטובה, עם אוזן קשבת הוא הביא את כל גורמי המקצוע מרשות מקרקעי ישראל לפקידי האוצר, אגף תקציבים, כדי לשמוע מה באמת, איך מתירים את החסמים האלה, וזה מה שמוביל אותנו. אנחנו באים עם תוכניות, לא עם כף יד תנו לנו, אלא אנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות, יש עבודה מקצועית, אסטרטגית, כלכלית, רק צריך באמת את הסיוע בפתיחת החסמים, ואני שמח על כך. נשיא מכון ויצמן לשעבר ביקר אתמול, הוא יושב ראש הוועד המנהל גם של מכוני שוורץ רייסמן. אחד הדברים שאנחנו מן הסתם דוגלים, ואתם מכירים את זה, זה באמת השקעות בתחום החינוך, ואחד הפרויקטים המדהימים, אני אומר שוב, הם על הנייר, יש כוונות טובות, אנחנו עכשיו נכנסים לכל הפן ההסכמי, איך זה יעבוד, אבל המטרה היא להקים פה מרכז מצוינות מדעים בחסות מכון ויצמן, יש מרכז כזה, יש שניים כאלה שפועלים כבר בארץ, שעלות ההקמה הכוללת שלו היא סדר גודל של 50 מיליון שקל, שרובו בעצם ימומן על ידי מכון ויצמן, וגם עיריית ערד צריך להכניס את היד לכיס, אבל בעצם כל תלמידי י' עד י' ב' של הנגב המזרחי ילמדו במרכז הזה בתחום הפורמלי. כלומר, זה לא בלתי פורמלי אחרי תגבור או העשרה, אלא מכרון שבעצם בו אנחנו מתגברים את י' עד י' ב'. התוצאות והתעודות בגרות והכל נכנס שקלול לכל בית ספר ששלח את התלמידים. בעצם אנחנו קיים פה מרכז אזורי למדעים בחסות מכון ויצמן. אני חושב שזה אמירה...
חשוב לציין שהם יודעים לעבוד עם כל הקהילות.
כן. אמירה מדהימה, דרך אגב, הם עובדים, ועובדים גם עם הקהילות החרדיות, גם עם כל מי שמעוניין לבוא וללמוד מדעים מדויקים ברמה הכי גבוהה שיש, מגיע. כלומר, זה אמור גם לשרת את האוכלוסייה הבדואית, גם את האוכלוסייה של ערד, על כל קהילותיה, על כל מגווניה, וכמובן שכל גוף, כל עיר ששולחת לפה את ה... תלמידים שלה ישלמו עבור התלמידים, אבל בעצם הניהול והמרכז יהיה כאן. ושוב, זה פרויקט ארוך טווח, זה לא יקרה מחר, מדברים גם על שלביות, שלב ראשון בהתחלה במבנה קיים, ולאחר מכן בנייה של תוך 3 שנים של המבנה הגדול, מדברים על 11 דונם, קמפוס ענק, מעבדות חדשניות, כלומר, שוב, כמו שמכון ויצמן יודע להציב, שמי שלא יודע, הוא אחד מ10 מכוני המחקר הכי נחשבים בעולם. ואנחנו שמחים על הבחירה, על האמון, וכמובן על, על מה שאנחנו יודעים להציע, כי כשישבנו והצגנו את תוצאות הבגרות בתחום המדעים של אורט ערד, הם היו בהלם. הם לא האמינו שאלה המספרים... מבחינת האחוזים שמגיעים ל5 יחידות מתמטיקה, 5 יחידות פיזיקה, 5 ביולוגיה, 5 כימיה, מספרים פנטסטיים ביחס לעיר עצמה ולערים הדומות ולאזורים האלה, נתונים שלא מביישים את מרכז הארץ, עם כל הכספים וההשקעות שיש להם. בנוסף, השבוע הייתה פגישה עם שר הביטחון. כמו שאתם יודעים, גם מתוקף תפקידי כיושב ראש מועצת הנגב, אנחנו מובילים את הקמפיין לבניית נמל התעופה המשלים של נדבג בנבטים. זה קמפיין שהוא מתנהל בשני ערוצים עיקריים, אחד זה הערוץ הפוליטי, ופה כל סיעות הבית שותפות לו, ליכוד, כחול לבן, יש עתיד, אין צייה, שאין לנו שם נציגים שפועלים, שמאמינים, עם אמירות חשובות של שרת התחבורה, מירי רגב, על כך שנמל התעופה המשלים צריך להיות בנגב, וצריך לפרק את זה. כי כרגע ההתנגדות העיקרית היא של משרד הביטחון, והטענה העיקרית שאני אומרת, אין וטו. כלומר, בסוף משרד הביטחון צריך לבוא להגיד, זה תג המחיר, העלות של שדה תעופה אזרחי משלים בנבטים היא X מיליארד, תנו לי את הכסף ואני אסתדר. זה לא יכול להיות מצב של N. והאמירה של בני גנץ הייתה שם חשובה, הוא אמר שכשהוא שוקל את השיקולים זה 70% שיקולים אזרחיים, 30% ביטחוניים, וכך זה יהיה. ואנחנו מקווים באמת שבסוף בסוף בסוף נצליח לייצר את ההבקעה, כי הסטטוס כרגע הוא שלמעשה מדינת ישראל, מכיוון שלא יכלה להחליט, היא מתכננת 2 שדות תעופה, אחד ברמת דוד בצפון ושני בנבטים בדרום, משקיעה מיליונים של שקלים בשני התכנונים האלה, ובסוף צריך להכריע איפה זה יהיה.
לא הבנתי איפה זה עומד עכשיו.
זה עומד עכשיו שמתבצעים תכנונים בוועדות התכנון, מנהל התכנון בעצם הקים 2 צוותי עבודה, אחד מתכנן את השדה ברמת דוד, ואחר מתכנן את השדה בנמל תעופה נבטים.
ממשל... מה הסיכויים? מה נראה לך?
זה הקמפיין, משה. אם היינו יודעים להגיד מה הסיכויים, היינו זה, אבל עכשיו בעצם אנחנו בקמפיין שנמשך כבר 3 שנים, דרך אגב, הרשויות גם שמות כסף על הקמפיין הזה, עם יחץ, עם אנשי מקצוע, עם מפקדי חיל אוויר לשעבר שגויסו לטובת המטרות האלה, שאומרים, אין שום בעיה. כלומר, כשהוא היה מפקד חיל האוויר, אמר, אי אפשר, עכשיו שהוא אזרח, הוא אומר, בטח שאפשר, רק כשאתה בצבא, אתה לא יכול להגיד את האמת. אז זה כרגע הסטטוס. מבחינתנו, זה חייב לקרות. כלומר, זו הזדמנות חד פעמית בן גוריונית נקרא לזה, כי זה משאב, תשתית לאומית, שלא תהיה עוד כמותה, ואם מביאים אותה לנגב, זה משנה סדרי עולם בכל הרמות. כן, מה שנקרא game changer משנה כללי משחק, אבל זאת עבודה. זאת עבודה כי יש את משרד הביטחון שהוא אחד הגופים הכי חזקים במדינת ישראל, שאותו צריך לשכנע בצורה כלשהי למה כן. כי את כל הראשי רשויות במרכז הארץ, בצפון, בדרום, כולם שוכנעים, יש קונצנזוס בשלטון המקומי. יש גם את... כן, משה. יש גם שר האוצר היום, שהוא היה שר התחבורה, הוא רצה את נבטים, והיום שרת התחבורה גם מדברת על נבטים, אבל עדיין יש את הגוף הזה שנקרא משרד הביטחון, שהוא תמיד, שצמד המילים שיקולי ביטחון יוצא מהפה, כולם משתתקים.
גנץ,
אנחנו מקווים שהוא, תראה, אם נחוש את הדברים, הוא זה שפתח את הפקק של העברת בסיסי המודיעין, מגלילות לליקית, הוא זה שפתח, זה היה תקוע, הרמטכ"ל התנגד, כולם התנגדו, הוא הכריע, אמר אני רוצה שתפתחו את המעטפות במכרזים, הצבא, מודיעין, עובר לעומר, לאזור הזה, נקודה. אז על פי ההכרעה הזאת, אם אנחנו יכולים לחוש, יש לו את היכולת להחליט, אבל אנחנו יודעים שהיום הממשלה היא במצב של תפקוד בעייתי, וכמה באמת אי אפשר לקבל את ההחלטה הזאת, אנחנו לא יודעים, אבל זאת העבודה, לשכנע את האנשים.
יש
בצפון
מספר
ראשי
מועצות שהם
מאוד
מאוד גדולים, שגם מתנגדים שיקום השדה בצפון.
נכון.
הם שותפים איתנו, הם משלמים.
אני הייתי מציע לך כיושב ראש המועצות בדרום, כן להוציא מכתב אישום שבר ראש המועצות, ראשי הערים, שאתם תומכים בעמותה הזאת.
נכון, אז זה נעשה, זה נעשה, יש
לא, אבל בשיווק.
כן, זה נעשה, דרך אגב, יש מטה משותף שכלולות בו רשויות הצפון, רשויות הדרום, וזה גם העוצמה שלנו, דרך אגב, גם רשויות המרכז. שצריך להבין, היום שכונות מזרחיות בחולון, אור יהודה, נווה מונסון, יהוד, יש להם חלון של שעתיים וחצי בלילה לישון, כי אין המראות בין 2-4.5. אחרת זה סיוט, הבתים רועדים. כולם רוצים את הפתרון, עכשיו עובדים קשה, זה לא יהיה פשוט, זה לא יהיה קל, אבל מה שנקרא חזרנו מהקבר במקרה הזה, כי נבטים בכלל לא היה אופציה. ובאמת בקמפיין הזה הצלחנו להחזיר, ואנחנו מקווים שבסוף הממשלה תתעשת. אז עד כאן העדכונים, אני רוצה לעבור לסדר היום. הסעיף הראשון, אישור המועצה לפרוטוקול ועדת צפים מספר 8, מתאריך 20/10/20, פרוטוקול זה נשלח, זה נגבר. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת צפים מספר 8 מתאריך 20 לעשירי 20, מי בעד?
ניסן, בנוגע לסעיף, אמרת שרינה תסביר.
כן, רינה, את רוצה להתייחס לסעיף ההנחה בסטודנטים, זה נבדק.
רינה, כמו שדיברנו בוועדת צפים 8, כן.
אם קראת את הפרוטוקול, אז המענה גם מופיע בפרוטוקול עצמו. הדבר היחיד שמבקשים גם מהסטודנטים, בנוסף על שאר המסמכים שמבקשים, מי מבקש בקשה להנחה לפי מבחן הכנסה, זה אישור שהוא לומד במוסד לימודי מוכר, והמיקום של המוסד. וזה בשביל למנוע מצב שסטודנט שלומד לצורך העניין בטכניון, יקבל את ההנחה לנכס פה מתוקף להיותו סטודנט. אז זה נבדק, זה מופיע בפרוטוקול.
בעצם מבחן, מה שאינה אומרת,
אבל אם יש מבחן הכנסה,
לא, אבל מבחן ההכנסה,
לא,
אז מבחן ההכנסה הוא כולל את כל הדברים, פרט לעובדה שאתה צריך להביא אישור מוסד אקדמי, כלומר, ובזה, זאת בעצם הבדיקה שנעשתה, ויש בזה צדק, כלומר, אם אני גר בחיפה, ואני לומד בחיפה, ואני מזכיר פה את הדירה, למה שאני אקבל את ההנחה, אם אני לא גר פה פיזית?
זה גם לא כל כך זה, כי הסטודנטים מגישים את המסמך הזה בכל דבר, בבקשות למלגות, בבקשה, אבל יש להם את המסמך הזה מיד כשהם נרשמים, זה לא כל כך בעיה להציג אותו. זה לא מסמך שצריך להתאמץ להשיג אותו.
אני מבין מה שאתם אומרים, אבל השיחה שלנו והדיון שלנו התעסק יותר בנקודה של אם הוא סטודנט אז הוא ילך במסלול הסטודנטים, אבל אם אתם אומרים שאתם רוצים למנוע מצב בו סטודנט לומד לצורך העניין בטכניון ומזכיר את הדירה בערד, הוא פשוט יכול ללכת במסלול הרגיל. נכון?
כן, לא, אבל אז הוא לא יוכל, הוא יצטרך להראות אישור, לא, הוא יצטרך להראות אישור מגורים, בסוף מרכז חיים, כי אתה לא יכול ללמוד בחיפה ולהראות שמרכז החיים שלך
בערד. אבל אם הוא מזכיר את הנכס, אז עדיין...
הוא לא יוכל להגיש את הבקשה.
זה מה שאני אומר. אם הוא מזכיר את הדירה, אז כבר יהיה חוזה על שם של מישהו אחר.
סד, אני אומר...
לא עשינו בזה שום דבר.
לא,
זה לא ככה. יש כאלה שיש להם משפחות, ואז המשפחה גר. והוא בא פעם בחודש, אבל הוא עדיין אומר שאני גר. זה לא... זה לא רק...
בסופו של דבר, הנושא נבדק...
נתנו את הכיסוי, המסמך שמבוקש זה לא מסמך שקשה.
לא, לא, זה ממש לא, פשוט המסלול נראה לי די דומה, אז סתם הרמנו קשיים.
זה לא להרים קשיים, זה מסמך שיש לו אותו ביד.
כן.
טוב.
אין הבדל.
אוקיי. מי בעד? נגד? שניים, נמנעים יש? לא. תודה. אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר 9 מתאריך 13/10/20, הפרוטוקול נשלח זה מגבר. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 9 מתאריך 13/10/20, מי בעד? נגד, נמנעים, שני נמנעים, השאר בעד. סעיף 3, אישור המועצה לפרוטוקול ועדת הקצאות מספר 10 מתאריך 28/10/2020 ותבחינים להקצאת קרקעות ומבנים, מצורף. מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת הקצאות מספר...
ניסן, רק שאלה.
כן.
סעיף 10, תקופת ההקצאה. תקופת ההקצאה במי שמקבל קרקע, שנה ושנתיים, איזה 5 שנים, עד 10 שנים. בסוגריים, הקצאה מעבר לתקופה בת 5 שנים, תקופה לאישור משרד הפנים.
נכון.
למה זה אמור לעבור לאישור משרד הפנים?
כי זה התנאים, זה החוק.
מעל 5 שנים חייב למשרד הפנים.
החוק כתוב שניתן להקצות קרקע עד 25 שנה, ועוד 10...
קרקע, אבל פה זה גם מבנים.
חיים. כמו על הקצאות של משרד הפנים.
מאוד פשוט, סעיף 188 לפקודת העיריות.
אז זה?
סעיף 188 לפקודת העיריות קובע שעסקה במקרקעין מעל 5 שנים טעונה אישור השר. נועל הקצאות זה נועל פרי עטו של מנכ"ל משרד הפנים, והוא לא גובר על החוק. אז מן הסתם, כל עסקה במקרקעין מעל 5 שנים טעונה באישור משרד הפנים. גם נועל הקצאות, בגלל זה הקצאות שלנו הם במקסימום עד 5 שנים, על מנת שלא נידרש לאישור משרד הפנים.
למה בנועל זה לא מוספר בעצם?
זאת אומרת, תקרא את הנועל...
לא, הנועל כתוב 25 שנים, לא כתוב
שצריך. אם תקרא את הנועל, בסעיף האחרון הוא מפנה לסעיף 188 לפקודה.
טוב.
עד היום זה היה 5 ולא 5?
לא, תמיד זה היה עד 5.
גם אופציה היא כמוע כאילו הקצאת. גם אופציה טעונה אישור השר. אז בגלל זה ההקצאות שלנו לגני ילדים זה בדרך כלל שנה, וההקצאות או שכירויות זה עד 5 שנים.
אני חושב שעשינו את זה פעם כמה שנים, ב-25 שנה.
לא. אין לנו עסקאות ל-25. היו בעבר...
היום אין, בעבר היה כן.
בעבר היו, אם אתה זוכר, את בני עיר 62, את קליפטוס, שובו.
כן, אלה.
אבל אלה היו טרם תקופתי בשנות ה-90, שאפשר גם לומר להגנתם, שנועל הקצאות עדיין לא היה, כי נועל הקצאות נכנס ב-2001, פסק דין בלומנטל, ולאחר תיקון והתקנת נועל הקצאות ב-2001, זו הייתה הקצאה של קליפטוס 6, ששם הייתה גם בעיה שנשכנה, ועלתה הטענה שההקצאה היא לא נעשה קדימה.
טוב, מועצת העיר מאשרת פרוטוקול ועדת הקצאות מספר 10 מתאריך 28/10/2020 ותבחינים להקצאת קרקע ומבנים, מי בעד? פה אחד, תודה. סעיף 4, דיון בהגדלת הבא 486, עבודות תכנון והקצבת סך של 300 אלף שקלים מקרן לעבודות פיתוח, מצב התבר, מצב התבר לפני ההחלטה, הצעת החלטה.
למה מיועד עבודות תכנון?
עבודות תכנון, כל מה שמחלקת הנדסה, כל הפעולות שאנחנו עושים במחלקת הנדסה, תכנון ומדידות, כל הדברים זה יוצא מהתבר הזה. התבר הזה נמצא כרגע במצב של, הוצאנו כמעט את כל הכסף, נשארו פה כמה אלפים בודדים.
תכנון אולם ספורט.
אנחנו עכשיו מתכננים אולם ספורט, אנחנו מתכננים מבנים בתוך העירייה, כל פעולה, מדידה של המטש. כל דבר שאנחנו עושים במחלקת הנדסה יוצא מתקציב תכנון.
זה לאו דווקא פרויקט מסוים.
לא,
זה כל הפרויקטים. כל הפרויקטים של מחלקת הנדסה.
הכסף הולך לפי העניין.
כן.
אני אומר פה 300 אלף שקל.
זה עוד יבוא לאחר מכן שרוצים להוציא מהתבר הזה, לאיזה פרויקט?
לא, זה אנחנו מוציאים ישר, זה הדבר, מכניסים לתבר ומשם מעלים הזמנות לפי הצורך של מחלקת הנדסה.
זה צריך לבוא אישור נוסף, אתה מוציא בוא נגיד 100 אלף שקל עכשיו במשהו מסוים.
לא הבנתי.
שואל אם צריך עוד אישור נוסף לאחר מכן.
לא, לא. כשאנחנו מעבירים 300 אלף שקל מקרן עבודות פיתוח לקבר, בקבר יש יתרה של 300 אלף, מחלקת הנדסה מעלה הזמנות לפי הצורך, וההזמנות האלה נבדקות, מחלקת רכש, גזברות והנהלת העיר חותמים, וזה.
מועצת העיר מאשרת הגדלת הבר ב-86 עבודות תכנון והקצבת סך של 300 אלף שח מקרן עבודות פיתוח, מי בעד? נגד? נמנעים? פה אחד? תודה. פרוטוקול ועדת הנחות בארנונה, רביעי 2020, מתאריך 22 לעשירי 2020, לידיעה, מצורף הפרוטוקול. סעיף 6, אישור המועצה להעלאת שכרו של עוזר ראש העיר אלחנן רביבו משכר של 30% שכר בכירים לשכר של 35% משכר בכירים, וזאת בהתאם לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד האוצר לעניין עסקת עובדים במשרות אמון בשלטון מקומי מדצמבר 2018. מועצת העיר מאשרת העלאת שכרו של עוזר ראש העיר אלחנן רביבו משכר 30% שכר בכירים לשכר 35% משכר בכירים, וזאת בהתאם לחוזר הנחיות משותף משרד הפנים, הממונה על השכר במשרד האוצר, לעניין עסקת עובדים משרות אמון בשלטון מקומי מדצמבר 18. מי בעד?
זה בהתאם לאישור משרד הפנים, אבל.
כן?
כן,
כפוף לאישור משרד הפנים.
נגד? פה אחד? תודה. אני סוגר את הישיבה הזאת ועובר לישיבה שלא מן המניין בנושא דיון דוח מבקר העירייה. כפי שאני אומר בכל שנה, ועדת הביקורת ובכלל מבקר העירייה ועוזר מבקר העירייה אמורים לעשות עבודת ביקורת שמבחינתי היא עבודה חשובה, כי בסופו של דבר זאת ביקורת תהליכית, ביקורת על מנגנוני העירייה, ביקורת על פעולות העירייה, ודרך אגב בכל ארגון שמכבד את עצמו גם בתעשייה או בכל מקום אחר יש את הביקורת, ותפקידה של הביקורת היא לציין, ומבחינתי זה כלי ניהולי לשיפור תהליכים. כלומר, זה לא אומר שתמיד צריך לקבל את הביקורת כלשונה, כי בסופו של דבר יש תהליכים ומשימות שהן גם תלויות תקציב, הן גם תלויות דברים נוספים. לא תמיד אנחנו חיים באוטופיה שבה עומדים לטובתנו כל המשאבים על מנת לשפר את הכל, ולפעמים צריך לבצע סדרי עדיפויות, וכן גם לפעמים יש חוסר הסכמה בין איך שהביקורת רואה את התהליך ואיך שהנהלת העיר רואה את התהליך, אבל בסופו של יום מושקעת פה עבודה, ועבודה חשובה. כל דוח הוא למעשה עבודה של מספר חודשים, שכל הנושאים שנעים בין 5-8 נושאים מועלים, מוצגים גם לי, ולאחר מכן מתחילים לעבוד, חלק נעשית עם ביקורת חיצונית, חלק נעשית על ידי המבקר עצמו, בעבודה אל מול המחלקות, ולאחר מכן זה נכנס לתהליך של מענה, בקרה על ידי מנכ״ל העירייה, ולאחר מכן תשובת המחלקות, המבוקר, וההתייחסות שלי, שכמובן בסופו של תהליך לאחר מכן נבנה תוכנית עבודה. תוכנית עבודה, יש את צוות תיקון ליקויים ברשות המנכ״ל שלמעשה אמור לתרגם את זה לתוכנית עבודה, ככל שבאמת הנהלת העיר מחליטה שאלה הדברים ואלה השינויים שצריך לבצע. ודרך אגב, השנה יש גם על התהליך הזה ביקורת, אז אני אעבור על על הנושאים שעברו את הביקורת השנה, ואנחנו נעשה באמת להעביר איזשהו תקציר. יש גם את ועדת הביקורת שחברים בה ברוך שלסר הוא היו, דורון אורגיל ופלורי שטרלינג, שגם אמורים, ודיאנה גיטיס, שאמורים לעבור בעצם על כל עיקרי הדוח ולהתייחס ולפרק, וחלק מפרוטוקולים של הוועדת ביקורת מובאים פה לאישור כחלק מהאישור הדוח. כמובן שלא ניתן להביא את הפרוטוקולים לאישור קודם, כי למעשה הדוח עשוי עד לדיון במועצה. ואנחנו נתחיל. בעצם הנושא הראשון שנבדק זה מימוש החזון העירוני, תחום התיירות. כפי שאתם מכירים את את מגן הדוד שלפיו אנחנו עובדים, מתייחס לשישה נושאי ליבה עיקריים, שאחד מהם הוא נושא התיירות. ובעצם אם נעבור על עיקרי הממצאים, אז לעניין הביקורת, מומלץ לבנות תוכנית אסטרטגית לתחום התיירות, בהתבסס על כלל התוכניות מהעבר הקרוב בנושא, כולל עבודת מטה יסודית, קבלת החלטות מבוססות על נתונים רלוונטיים ושלמים, יש לוודא כי מטרות העל אינן במסגרת יכולות וסמכויות העירייה, לצורך קיום בקרות וניטור מצד ההנהלה מומלץ לקבוע יעדים ומדדים להצלחה, על מנת לוודא שפעולות העירייה בתחום מקדמות את מימוש החזון העירוני, לצורך קיום ממשקים אפקטיביים מומלץ כי יוגדרו אופני שיתוף הפעולה מול הרשויות המרכיבות את ארץ ים המלח, וכן מומלץ להגדיר את שיתופי הפעולה בין מחלקות התיירות לשאר מחלקות העירייה והמוסדות העירוניים, לצורך שיפור יעילות ומועילות תפעולית מומלץ כי תוכניות העבודה יכללו יעדים שביכולת העירייה לקדם, יש לקבוע מדדי הצלחה. נושא הביקורת השני דיבר על יישום חוק עזר עירוני, מודעות ושלטים. אם נעבור באמת בקצרה, מומלץ לפעול בהתאם להגדרות חוק העזר העירוני בנושא אחריות, לגבי שיעדי תקציב שנתיים בתחום כמוגדר במוגדן העיסוקים של משרד הפנים, ובוודא כי פועלים בהתאם למדיניות הנהלה הרלוונטית. מומלץ לגבי שיעדים ומדדי הצלחה בתחום. למניעת חוסר יעילות כלכלית מומלץ לשפר את הממשקים מול הגזברות להצלבת מידע בראייה רב שנתית ומול מול המחלקה המשפטית לעניין אכיפה של עבירות על חוק העזר העירוני. מומלץ לבחון התנהלות העירייה שבניגוד המוגדר בחוק העזר מסירה את האחריות לדיווח על שלט מבעל העסק ואינה מטילה קנס על בעלי עסק שלא מדווח על שלט חדש ומתחייב בחוק. נושא ביקורת, מה? קודם כל את כל הדוח קיבלתם, אני עובר על עיקרי הדוח, יכולתם לקרוא, רצוי שתקראו, היא משקללת כבר, דוח הביקורת משקלל גם את המענה בתוכו, הכל שם, תיכנסו, תקראו, מומלץ לקרוא, מומלץ להכיר, בסוף מושקעת בזה הרבה מאוד עבודה, אני שוב עובר בתקציר על הנושאים, כי אני חושב שבסוף זה גם נושאים חשובים, והושקעה פה עבודה, כי לכאורה הדיון אמור להתנהל כדיון, כלומר אם אין דיון אז אני יכול להגיד שהוא עברנו הלאה, אני מתעקש לנהל את הדיון, כי הושקעה פה עבודה וחשוב שננהל את הדיון הזה. תאגידים עירוניים ניהול רשומות תיעוד ודיווח, אז אם נעבור פה על העיקרים, מומלץ לקיים הליך של זיהוי וניהול סיכונים כולל בכל תאגיד, זאת על מנת לתת להנהלה כלים נוספים להגדרות מדיניות ובקרות, מומלץ לקבוע נוהל לטיפול בבקשות של רגולטורים לתשלומי אגרות בעד תאגידים עירוניים, מומלץ לממש את המפתחות שהוגדרו על ידי משרד הפנים ככאלו המאפשרים קיום תאגיד מוצלח, הפרדה ארגונית מוחלטת מהעירייה, מיקוד בתחום בו לתאגיד יתרון יחסי, מודל עבודה ברור ורמת שירות גבוהה, מומלץ לקיים תיעוד מלא של מסמכי יסוד התאגיד וישיבות הדירקטוריון שלו מהקמת התאגיד ועד היום. נושא 4, התנהלות ועדת התמיכות. זה 4. 4 או 5, אנחנו איזה... מומלץ בכל הטבה כספית שהעירייה מעניקה לגופים אחרים לקיים את נוהל תמיכות וכן להקפיד על הצגה מדויקת בדוחות הכספיים. מומלץ לבנות תוכנית פיקוח מסודרת כולל ניטור של הוועדה לעבודת המפקח וכולל הגדרות דיווח לגופים הנתמכים. מומלץ לבסס את החלטות הוועדה על תבחינים לתמיכות על עבודת מטה ונתונים רלוונטיים כולל שמירת תיעוד על הליך קביעתם. כמו כן מן הראוי כי מנהלי המחלקות הרלוונטיים לבקשת תמיכה יוזמנו לישיבות הוועדה. מומלץ לקיים את עיקרון השקיפות ולוודא פרסום מלא של פרוטוקולי ועדת התמיכות. מומלץ לתקף החלטות על אי דרישת כספי תמיכות במסמכים מתאימים ולא לאפשר מתן הטבות כספיות כגון ערבויות וביטול תשלומים אלא בהליך של תמיכה כמוגדר בנוהל תמיכות. סעיף 5, התנהלות הלשכה המשפטית. הביקורת הזאת בוצעה על ידי מבקרת חיצונית. ומכיוון שיושב פה גם היועץ המשפטי, סך הכל הביקורת הייתה טובה, עם מספר המלצות. מומלץ לבנות נועה למעגן את תחומי אחריות הלשכה ואת אופן העבודה השוטף, כולל אמנת שירות. מומלץ להגדיר מסגרת אשר תבטיח כי הלשכה תספק חוות דעת בכתב לפני כל חתימה להתקשרות חוזית של העירייה. מומלץ לבנות תוכנית עבודה שנתיות מקושרות תקציב, כולל יעדים ומדדי הצלחה. מומלץ לרכוש תוכנת ניהול פעילות כתוכנה לניהול משרדי עורכי דין, כולל סנכון יומנים, מערכות בתי משפט, וכן לרכוש שירותי ייעוץ ארגוני אשר יגבש תוכנית פעולה בהתאם לצרכי העירייה. מומלץ לבצע הפרשה לתביעות תלויות בהתאם לסיכון בפועל הכרוך בתביעות, ולא באופן טכני של שיעור קבוע מכלל התביעות. זה לא היה בהמלצות.
כוח אדם או מיקור חוץ. אני רוצה להגיד שעברנו על הרבה מחלקות, בזכות המחלקה המשפטית, ההתייחסות שלה לדוח הייתה מאוד רצינית והייתה תשובה לכל שאלה.
זה עורכי דין, דורון, אני מזכיר לך, אוי ואבוי אם הם לא התייחסו ברצינות ובעומק.
הם עשו עבודתם, עכשיו אתה יכול לא להסכים איתם, אבל לפחות הייתה התייחסות לכל הערה.
רגע, זה אומר כמי שיהיו כאלה שלא התייחסו?
לא.
זה היה בולט לחיוב. נכון. ביקורת, נושא ביקורת מספר 6, ניהול פרויקטים בנייה באמצעות המשקל. כאן גם, שי, נכון, היה בודק חיצוני לעניין. עיקרי ההמלצות, מומלץ לקיים עבודות מטה להתבסס על נתונים רלוונטיים בהחלטה על ביצוע פרויקט באמצעות המשקל, קביעת הגורם המפתח, וכן יש לקחת בחשבון כחלק מהגדרות התכנון לצרכי המשתמשים הסופיים במבנה. יש להבטיח תיעוד מלא, יומני עבודה, ערבויות, ביטוחים וכדומה, להגדיר את הגורם העירוני המפקח על יומני העבודה ועל אישור ותשלום החשבונות לספק. מומלץ לפעול בהתאם לנוהל אחיד, ניהול ממוחשב המרכז את כלל היבטי הפרויקט, גיבוש מנגנון פיקוח לזיהוי כשלים ותיקונים בזמן מינימלי. מומלץ לבנות כתבי כמויות מפורטים וחוזים הכוללים סעיפים להגנה על העירייה. מומלץ לזכור תמחירן לבחינת כתבי הכמויות והחשבונות לתשלום, לתעד ולשמור יומני עבודה. מומלץ כי מחלקת ההנדסה, החזקה והביצוע יקיימו תקשורת מלאה שקופה ובונה, שהפרויקט יתוכנן בהתאם ובסופו של דבר יענה על צרכי המשתמשים. סעיף 7, מחלקת חינוך מיצוי הכנסות, גם פה יש לנו יועץ חיצוני. שני עיקרים בנושא הזה, מומלץ להגדיר את תפקיד וכפיפות המנהלנית באופן מפורט, לבנות ולקיים מערכת בקרות תקופתית על ידי גזברות העירייה, כן מומלץ לשמור על תיעוד ביצוע הבקרות ולהרחיב את מספר הדוחות הרלוונטיים לבקרה. מומלץ לשמור תיעוד של בדיקות זכאות בנושאים שונים, להגיש אירורים למשרד החינוך לגבי הוצאות שלא מקבלים מחזרים מלאים בגינן. יש גם את הסיפור של מעקב אחר תיקון ליקויים. אני חייב לציין פה שבעצם אנחנו גוררים פה איזושהי גיבנת של המון המון שנים. כלומר, כשמנכ״ל העירייה נכנס לתפקידו בשלהי 2015, כבר היו לנו ליקויים משנים עברו שלא טופלו, לא תוקנו, לא דוינו. אחד מהמשימות שמנכ״ל העירייה לקח על עצמו, באמת לנסות ליישר קו אל מול כל התיקונים, כי אנחנו גוררים גיבנת ארוכה, ואנחנו צריכים בסוף, יש ליקויים אם מ-2012 לא נגעו בהם, אז או לסגור אותם, או לטפל בהם, או להגיד לא רלוונטי. המנכ״ל, אתה רוצה להתייחס בקצרה לעבודה שנעשתה בחום?
אתה אומר את זה כבר במספר שנים, אתה עושה דבר. בוא תעשה לזה אישור קו.
אבל משה, אנחנו לא יכולים למחוק על דעת עצמנו ליקוי, יש מבקר.
אישור קו זה לא למחוק, אישור קו זה לשבת, לעשות מה רלוונטי, מה לא רלוונטי, ואללה.
תעביר לגרי, אתה רוצה להתייחס רגע?
לא, רק כמה מילים בנושא הזה.
אז רגע, ניתן למנכ״ל העירייה להתייחס ו...
אני רק אגיד שהיו סדר גודל של קרוב ל-350 סעיפים פתוחים שנדרש להם התייחסות. עשינו לאחרונה עבודה מקיפה עם כל נעלי המחלקות בעירייה האחרים. מיינו את הדברים לפי דברים שבוצעו, דברים שבהליך ביצוע ודברים שנדרשים למעקב. והגענו למצב, לתובנה, על זה אני רוצה לך שי קיבל את החומר, גם ועדת הביקורת קיבלה את כל החומר, כולל המסמכים המאשרים, ולהערכתנו סדר גודל של 75% מהדברים קיבלו במענה, ו-25% מהנושאים משתרפים להמשך מעקב, זה נכון לסוף חודש אוקטובר. עד כאן זה סך הכל נעשתה עבודה בצוות תיקון ניקויים, הצוות שעובד איתי זה רינה וחיים הגישו, ואנחנו נניח שעוד המבקר יהיו הערות, נשאר, נלבן את הדברים, אבל אנחנו מטרה עד סוף השנה, אם נשאר נוכל, להוריד את הדברים מהשולחן, את הדברים שכבר מיותר להמשיך ולדוש בהם. עד כאן.
כן, ברוך.
רק רוצה לחזק בית דברי המנכ״ל, מה שאומר, באמת, כל שנה אנחנו, בכמה שנים מאז, בכל פנים מאז שאני יושב ראש ועדה, אנחנו חוזרים בוועדת הביקורת שוב ושוב על אותו הקלטה שהמעקב אחר תיקון ליקויים לא מטופל. גם השנה כשישבנו בביקורת עדיין, כמו שאתם רואים, שראה 75% ליקויים עדיין לא תוקנו, חלקם אחרים תוקנו חלקית, כך שיש רוב התיקויים לא תוקנו. ישבתי עם המנכ״ל לפני איזה שבועיים, שלוש, כן? ישבנו ביחד, ואכן לפני כשבוע קיבלתי הר של חומר מייצב לתיקון ליקויים, שבאמת נראה שם שרוב החומר תוקן. אומר את האמת שעדיין לא עברתי על הכל, בקושי התחלתי לעבור על זה. רק בקשה קטנה, אם הזכרת שהוועדה קיבלה את זה, מי שהוועדה עוד לא קיבלה, אני קיבלתי את זה.
לא, יושב
ראש
הוועדה.
מה?
יושב ראש הוועדה.
צריך להעביר את זה לכל חברי הוועדה כדי שנוכל לדון בזה באמת.
לא,
אני
לא
יודעת
שמצא
לך את זה. תשלח את זה כזה.
אין את זה דיגיטלי, גרי?
מה?
זה קלסרים, אני לא יודע, זה נסרק, גרי.
מה זה?
זה נסרק או שזה...
לא סרוק, כי זה גם עם תוכניות.
זה כמויות...
זה נתן לקבצים.
אנחנו נפתח דאטה רום, תבואו לראות את כל הזה, כי זה קבצים שלא הכל אפשר לשלוח במייל. טוב, אני נועל את הישיבה שלו.
רגע, אתה צריך להשאיר את הפרוטוקול.
נכון, רגע, הדיון. אנחנו מאשרים את דיון בוצע, אנחנו לא מאשרים את הדוח, אלא דנו בו. ומאשרים את פרוטוקולי ועדת ביקורת מה-30 ל-60, 14 ל-7 וה-27 ל-7. מי בעד? פה אחד, תודה רבה, אני נועל את הישיבה.
רק מילה אחת, בפרוטוקולים כן. של ועדת ביקורת יש גם המלצות שלא ממש מופיעים פה בעיקרי הממצאים, שליקטנו אוקיי. מתוך החומר פה ושם. בגדול זה מבוסס על ה...
בסדר גמור. דרך אגב, נשוב, רוצה גם להודות ל... למבקר העירייה,
שיציג את העוזר שלו.
תציג את עובד הביקורת.
אבי שטיין, שנה בעירייה.
כמה זמן בעירייה?
שנה. אבי שטיין, שנה בעירייה. הוא מתרגש. כן.
יש לו גם שיניים, וואו.
תודה רבה, אז אני באמת רוצה להגיד תודה על העבודה, היא לא פשוטה, כל שנה, כל נושאים, לרדת לחקר, ובסוף, אמרתי, המטרה היא לשפר, להשתפר ולהיות ארגון טוב יותר. וזה נעשה רק על ידי ביקורת. אני נועל את הישיבה. אני
גם תודה ליושב ראש הוועדה ולחברי הוועדה, זה הרבה זמן לדבר.
נכון. דרך אגב, אז אנחנו צריך להודות לכל הוועדות, לוועדת מכרזים, להוראי שהביאו לנו עד
הלום. כולם מתנדבות, מה אתה רוצה להודות?
כשנגיע למכרזים, לא יודע, אבל עכשיו אנחנו דנים בביקורת.
כן.
אנחנו מגיעים למכרזים כמעט כל שבוע.
לפעמים פעמיים בשבוע.
נעלתי את הישיבה, אנחנו פותחים את ישיבת המועצה של אומן מניין 2 על סדר היום, בהמשך לנטילת כלל הסמכויות שהוצלו מסגן ראש העיר בתואר מר גבריאל שינבילי ריזנשבילי על ידי מתאריך 14/10/20 מצב מכתב נטילת הסמכויות ובהתאם להוראות סעיף 25(4) לחוק הרשויות המקומיות בחירת ראש הרשות סגנה וכהונתם התשל"ה 1975 שיעור המועצה להעברת סגן ראש העירייה מר גבריאל ריזנשבילי מכהונתו הצעת ההחלטה בהתאם
מדובר פה בחיסכון בתקציב
לא, הוא ללא שכר בסוף אנחנו בונים קואליציה, והקואליציה נבנית על פי הצרכים העירוניים, ויש תזוזות, אתה חבר מועצה כבר לא יום ולא יומיים, ובסופו של דבר שלא רואים את הדברים עין בעין, אז ההחלטה שלי היא ההחלטה הזאת. אם גבי ירצה להתייחס, הוא יתייחס כמובן, אבל בסופו של דבר צריך להביא את זה לאישור המועצה, ולכן זה מובא לכאן. בהתאם להוראת סעיף 25-4 לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגנה וכהונתן, תשל"א 1975, מועצת העיר מאשרת העברת סגן ראש העירייה מר גבריאל רזנשווילי מכהונתו.
רק לפני התשובה נשאר, מילה.
בשמחה.
תודה. שלום, ערב טוב לחברי המועצה. טוב, אני לא אעריך במילים. רוצה להגיד לכם כמה דברים בצורה קצרה וממוקדת. מזה כשנתיים אני מבצע את תפקידי בתור סגן ראש הרשות נאמנה. יזמתי ודחפתי קדימה נושאים חברתיים, קידמתי רפורמה במסגרת תיק הספורט ואף הגעתי עם אפשרויות תצעות פיתוח שונות, גם בלי להיות תלוי במשאבים עירוניים קיימים. התואר הפוליטי שלי הוא כלי להגשמת יוזמות ציבוריות וחברתיות, ואני שמח להיות נבחר ציבור אמיתי במועצה הזאת. אני זה שברוב הפעמים ידאג ויגבה את העובד ולאו דווקא את המנהל. אם אני רואה חוסר צדק ושוויון, אני קם ועושה מעשה ואומר את שעל ליבי. צר לי, כבוד ראש העיר, שבחרת להתעלם מהצדק וההגינות וגיבית את מה שלא היה צריך לגבות. מחלוקות פוליטיות הן דבר אחד, אבל צר לי ראש העיר שמבחינתך הציבור בוחריי הוא ציבור מסכן, זו לא הדרך. אני כחבר מועצת העיר אמשיך לפעול לטובת הציבור ללא חשש ובכל הזדמנות אפשרית. אני רוצה להגיד לחברי הקואליציה, אל תיתנו יד להליך הפסול הזה, אתם יודעים את האמת וזה רגע המבחן שלכם. תצביעו נגד ההחלטה ובעד התושבים. תודה.
טוב, הצעת ההחלטה בהתאם להוראות את סעיף 25-4 לחוק הרשויות המקומיות, בחירת ראש הרשות וסגנה בכהונתן, תשל"א 1975, מועצת העיר מאשרת העברת סגן ראש העירייה מר גבריאל רזנשווילי מכהונתו. מי בעד? נגד? נמנעים? תודה רבה.
שתיים נגד, שתיים נמנעים. אני רק רוצה, חילקנו לכם עכשיו את קובץ התקנות. זה עדיין לא ננהלה, אחרי שאני אגמור איתי נהלה. קובץ התקנות זה לידיעה, זה משהו שיצא אחרי שפרסמנו את צו הארנונה ואישרנו אותו, אז רק צירפנו לכם, זה לידיעה, זה לא משהו שאני...
צו ההנחות.
צו ההנחות, סליחה.
כן,
שנת 2020, אז תראו את קובץ התקנות, זה רק לידיעתכם. תודה.
סיוון.
תודה רבה, הישיבה ננעלה, תודה לכם. רק כדי לאחל מזל טוב לילידי נובמבר, ממלא מקום ראש העיר דודי אוחנונה.
תודה רבה.
המון המון מזל טוב. ועוזי שמילה. המון המון מזל טוב. תודה רבה. עכשיו הישיבה נהיה.
עוזי, אני אשלח אותך בחלק הזה. לא הבאת? לא, כבר היה מאוחר, הם הלכו הביתה.
עשו
שאני אשלח לו שזה מה
שחת המייל שלי, נתן לך את
הכתב. ערב טוב, תודה רבה.
אשלח לי אותו פעם עצה, פה
שיש
לך כתב. ביי, להתראות. אשלח לי את כל מה שלא זה, אני...
לא ישטנקר אחרי זה לביטה.
אבל הוא לא שבר אפילו...
שמה?
היי רואי התקשר אליי. אמרת לו, מה אתה רוצה? אני יודע, אם אני קונטרו, מה אתה אומר לכל? אתה באמת מה לכל?
מי, אני?
לא, הוא.
איזה ליכוד, איזה סיפורי. גם אותך משתריות.
לא, אני בשביל לא לתת להם לדבר בליכוד, כי הוא הלך אחרי שבוע בכנסת. אך פעם מכיר מילים הסיפורי, אמרתי לו, תעזור
אותך. אני לא מבין, הבן אדם. דיברתי עם כושב, יש לך פעמים, אני אומר, יש ראש עיר, כולם...